כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים פרק שביעי בעיצומה של הלכה ב'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. לאחר שלמדנו אתמול את סוגיית בשר שנתעלם מן העין ודיני הלך אחר הרוב לגבי בשר שנמצא בשוק, אנחנו בדף כפתת עמוד ב' באמצע העמוד. גדי צלים מספר הירושלמי אישתכך נמצא בישרתה דגופתה, בעיר ששמה היה גופתה, והתירו את אותו בשר משום שני דברים, גם משום מציאה, כלומר שאין שם דין של השבת עבדה, וגם משם רוב מהלכי דרכים שהיו ישראל. משם מציאה, הסיבה שהתירו דתני המציל מן הארי, מיד הגייס, משונת הים ומשונת הנהר, ומאסרתי הגדולה ומפלטי הגדולה, הרי אלו שלו, והסיבה שאדם שמוצא בכאלו מקומות הרי אלו שלו, והוא לא חייב לקיים מצוות השבת עבדה, זהו מפני שמחמת ריבוי העם הנמצאים שם, הבעלים מתייאשים מהן. ומשום רוב מהלכי דרכים, משם שחיטת הגוי, כלומר לא צריך לחשוש שמה הבשר הזה נשחט על ידי גוי, ואם כן יש כאן דין של נבלות או טרפות, אלא מותר לו לאכול את אותה חתיכת בשר, מפני שרוב המהלכים שם ישראל. ואיש תכך ואכן נמצא שבסופו של דבר, אותה חתיכת בשר הייתה מן דבית רבי, עבדה למשפחת רבי, ובוודאי שאותה חתיכה הייתה חתיכה כשרה. עיגול דגובנה מביא הירושלמי מעשה נוסף, עיגול של גבינה, אישתכך בפונדקה דלוי, נמצא בפונדק של אדם ששמו היה לוי, והתירו משום שני דברים, גם משם מציאה וגם משם רוב מהלכי דרכים. כוונת הדברים משם מציאה, הסיבה שלא חייבו את המוצא להכריז השבת עבדה, זהו דתני המציל מיד הגייס, מיד הארי, משונת הים, משונת הנער, מאסטרטיה גדולה ומפלטיה גדולה, כלומר כל אדם שמוצא מציאה במקום שהרבים מצויים שם, הרי אלו שלו, והסיבה היא, כפי שראינו לאל, מפני שהבעלים מתייאשים מהן, ואף לא חששו לאסור את אותה חתיכה משום חלב אקום, זהו מפני משום גבינת גוי, הרי רוב המהלכים שם היו יהודים ולא היו גויים. וישתכך, ואכן נמצא בסופו של דבר, שאותה גבינה נפלה ועבדה לרבי אלעזר ברבי יוסי, ובוודאי שקשרה הייתה. אמר רב מן אקום לפני רבי יוסי, ואנה נחמיין רבנן מחריזין, כיצד אתה אומר שכל אדם שמוצא מציאה במקום שהרבים מצויים שם, מיד הגייס, מיד הארי, מסטרטיה גדולה ומפלטיה גדולה, כיצד אתה אומר שאין שם דין השבת עבדה? הרי אנו רואים מעשים בכל יום, שחכמים מוצאים מציאות בכאלו מקומות ובכל זאת מחזרים אחר הבעלים. אמר לאט אינהבית משכח לנסוות, אתה אם היית מוצא, וכי לא היית נוטל את זה לעצמך? והלא רבי יונה אבוך לא אמר כן, לא סבר כך, אלא אמר הלוואי כד נשכח נשכח מן פיוסרוס ולגב. אביך תמיד אמר שמאותו מקום שנקרא פיוסרוס, ששם זהו מקום של השוק שהרבים מצויים שם, אם אני אמצא מציאה אני אקח אותה לעצמי, כי אין שם דין של השבת עבדה. אבל מסיים הירושלמי ואומר אפילו כן אשכח ולא נסב. למרות זאת, כשרב יונה מצא שם מציאה הוא אכן קיים מצוות השבת עבדה, והסיבה שחכמים ואף רב יונה ביניהם החמירו על עצמם להכריז ולחזר אחר המאבד גם בכאלו מקומות, אבל מעיקר הדין אין שם דין של השבת עבדה, הועיל וכל אדם שמאבד שם עבדה מתייאש, ולכן מעיקר הדין הרי אלו שלו. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג', אומרת המשנה בהמה שנמצאת מירושלים עד מגדל עדר וכמידתה לכל רוח. מגדל עדר זהו מקום שהיה מרוחק מירושלים, וברדיוס של כל ירושלים, כל בהמה שנמצאת כאותו מרחק שווה שיש בין ירושלים למגדל עדר לכל רוח, הדין הוא מכיוון שבירושלים יש הרבה מאוד בהמות שהם ברובם הגדול קורבנות. אם אדם מוצא בהמה באותו רדיוס, באותו מרחק, באותו מקום, בסמיכות מקום לירושלים, הרי החזקה היא שאותו כבש, אם הוא זכרים זה עולות, אם זה נקבות זה זבחי שלמים. רבי יהודה אומר הראוי לפסחים, אם אדם מוצא זכר בן שנה כבש או עז, הרי הוא פסחים. קודם לרגל 30 יום זהו בתנאי שהוא מצא כבש כזה, קודם לרגל, קודם לחג הפסח 30 יום, והסיבה היא שמאז אנשים מפרישים, נוהגים להפריש קורבנות פסחים, שהרי הכלל הוא שמאז מתחילים לדרוש בהלכות הפסח. בראשונה היו ממשכנים את מוצאה, עד שהוא מביא נסחיה. אדם היה מוצא כזה כבש, מגיע לבית המקדש להקריב אותו כעולה נניח, הרי הוא צריך להביא נסחים על חשבונו. אבל מכיוון שהיו אנשים שחזרו להיות מניחים אותה ובורחים, היו אנשים שהיו מוצאים כבש כזה, לא היו מביאים אותו לבית המקדש, כי אותו אדם ידע שלמרות שהוא לא הבעלים של הקורבן, הרי בית הדין יחייב אותו לשלם נסחים. לכן, או אז התקינו בית דין, שיהיו נסחיה של כבש כזה שנמצא, באין משל ציבור, אולם המוצא לא מחויב להביא על חשבונו את אותם נסחים. אמר רבי שמעון, שבעה דברים התקינו בית דין, וזה אחד מהם. תקנה הראשונה שראינו כעת, שכשאדם מוצא מציאה, מציאה כזאת שאנו סבורים לומר שמדובר בקורבן עולה, ולכן יש חובה להביא נסחים, בית הדין התקין שלא המוצא הוא זה שצריך להוציא מכיסו ולספוג את העלות של הנסחים, אלא משל ציבור באים אותם נסחים. תקנה נוספת, גוי ששילח עולתו ממדינת הים, ושילח עם הנסחיה, הרי שקרבין משלו, ואם לאו, כלומר גוי ששלח את עולתו ממדינת הים, והוא לא שלח נסחים, הרי קרבין משל ציבור, כלומר מביאים את הנסחים משל ציבור. וכן גר שמת והניח זבחים, ואותו גר אין לו יורשים שניתן לחייב אותם, את אותם נסחים. אם יש לו נסחים, קרבין משלו, ואם לאו, כמו בשתי הדוגמאות האחרונות, קרבין משל ציבור. למדנו שבשלושה מקומות מביאים נסחים משל ציבור. גם כבש זכר שמוצאים אותו, שאנו דנים אותו כעולה, עם זה הוא נמצא במרחק השווה ממגדל עדר עד ירושלים לכל רוח. הדין השני, גוי ששולח את עולתו, אם הוא לא מביא נסחים, הרי שמביאים נסחים משל ציבור. והדין השלישי, אותו דבר יהיה לגבי גרשמת, והניח קורבן עולה. הדבר הרביעי, התקנה הרביעית, מביא הירושלמי, על כהן גדול שמת וטרם מינו כהן אחר במקומו, שתהה מנחתו, הלא כהן גדול צריך להביא בכל יום עשירית האפה, מנחת חביתין, מחצית מהעיסרון בתמיד של שחר, ומחצית העיסרון קודם תמיד של בין הארבעים, הרי שבינתיים קרבה משל ציבור, הרי תמיד הכהן גדול צריך להביא את העשירית האפה משלו, אבל כעת כשנפטר הכהן הגדול, בינתיים מביאים עשירית האפה משל ציבור. רבי יהודה חולק ואומר משל יורשין הייתה בה, של יורשי הכהן הגדול המנוח, ושלמה הייתה קרבה. בניגוד לכהן הגדול שבחייו מקריב מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, הרי שכעת כשמביאים או משל ציבור לפי תנא קמא, או על חשבון היורשים לפי שיטת רבי יהודה, הרי שמביאים את כל עשירית האפה כולה יחד, ולא מביאים מחצית בבוקר ומחצית בערב. התקנה החמישית, על המלח ועל העצים של המערכה, שיהיו הכהנים נאותים בהן, שיהיה מותר להם להנות מהם בזמן אכילת הקורבנות. ועל הפרה אדומה, שלא יהיו מועלין באפרה, כלומר שלא יהיה דין של מעילה בפרה האדומה. ועל הכינין הפסולות, שכפי שלמדנו בדפים האחרונים, ברגע שאישה חייבת כן, או מחמת זיווה, או מחמת לידה, וכן זהו שני אופות, תורים או שני בני יונה, שאחד מהם חתל ואחד מהם עולה, ראה אישה שמה כסף בשווי אותו כן בשופר בבית המקדש, והכהנים במאות הללו קונים כן ומקריבים לצורכה ולשם אותה אישה שנתנה את אותו סכום כסף. מה הדין אם המאות הללו פסולות מחמת סיבה כזאת או אחרת? הרי שבית הדין התקין שיהיו באות משל ציבור, כלומר שהכן לאותה אישה יבוא על חשבון הציבור, למרות שהמאות הללו נפסלו והם ילכו נניח לים המלח. רבי יוסי אומר, לא מביאים את הכן משל הציבור לאותה אישה, אלא המספק את הכינין, הוא מספק את הפסולות, כלומר כשהגזבר עשה עסקה מראש, מתחילת השנה לכל השנה, מאיזה סוחר הוא קונה את העופות, הרי הוא יצנה עם אותו סוחר, שעליו יהיה במידת הצורך לספוג את אותה עלות של אותו כן, של אותה אישה שנפסל הכן שלה. כלומר, נניח אם בשופר כל המאות של הכינים נפסלו, מחמת נניח שאחת אנשים נפטרו, והכלל הוא ש... אישה בעלים של חטאת שמת, הרי כל המאות שם אסורים בשימוש וכולם הולכים לים המלח, ובאופן כזה יש שם הרי הרבה נשים אחרות שהן חיות והן ממתינות שנקריב בשבילם את הכינים. לפי שיטת רבי יוסי, אותו סוחר שמחר את העופות, והוא מספק כל השנה כולה את העופות לבית המקדש, מתנים איתו מראש שעושים איתו את העסקה הגדולה, בתנאי שהוא יספוג את העלות הזאת. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. כיוון שלמדנו ברישא של המשנה, שברגע שאנחנו מוצאים זכרים או נקבות, הרי הזכרים הם עולות והנקבות זבחי שלמים, אם מצאנו את הבהמות הללו בכל ימות השנה, בין ירושלים למגדל עדר וכמידתה לכל רוח בכל הרדיוס של ירושלים. ונשאלת השאלה, הרי ברגע שאתה מוצא כבש זכר, הוא יכול להיות גם שלמים וגם עולה, וכיצד אתה מקריב אותו לעולה, הרי ייתכן והוא שלמים. משיב על קושייה זאת רבי יושעיה רבה ואומר, אמר רבה, בדמיהן שנו, כלומר לא יעלה על הדעת שנקריב את הכבש עצמו לעולה, שהרי באמת נשאלת השאלה, אולי הוא שלמים. הרי שלמים יכול לבוא גם מזכר וגם מנקבה, בניגוד לעולה שבא רק מן הזכר. אז כשאני מוצא זכר, אין לי ודאות לומר שהמדובר בעולה, כי ייתכן שזהו שלמים. לכן מה שעושים, מחללים את אותה בהמה על כסף, ובכסף קונים עולות. אומר הירושלמי, שבוודאי יש לבדות פעמיים את אותו כבש, שהרי ייתכן שהוא זכר והוא לעולה, וייתכן שהוא זכר והוא לשלמים. ולכן יוצא שאותו אדם שמוצא סופג את כל המחיר הזה, הוא צריך לחלל גם עולה וגם שלמים. אמר לרבי יוחנן, הרי הכלל הוא שאסור לפדות כבש שקדוש בקדושת הגוף. כלומר, ברגע שאנחנו לוקחים כבש ומדפיסים אותו לעולה, לחטאת או לשלמים, אם מדובר בנקבה נניח, הרי בוודאי שאותו כבש לא ניתן לפדותו לעולם, אלא אם כן ייפול במום. כי כעת הוא קדוש בקדושת הגוף, וכל בהמה הקדושה בקדושת הגוף וראויה למזבח לא ניתן לפדותה. אמר לרבי יוחנן, כיצד אנחנו פודים את אותו כבש, וכי אומרים לו לאדם צאום עול בקודשים, הרי אסור לפדות, אלא הלכו בהן אחר הרוב, עם רוב זכרים, עולות, עם רוב נקבות, זבחי שלמים. כלומר, בניגוד לתירוצו של רבי יושעיה רבה שאמר בשם רבה שמדובר שאנחנו פודים את אותה בהמה, אומרת כעת הגמרא, אומר רבי יוחנן שלא. אם מצאת זכר, רוב הזכרים הן עולות. אם מצאת נקבה, הרי רוב הנקבות זה זבחי שלמים. לכן אנחנו הולכים אחרי הרוב ומקריבים את אותו כבש, אם זה זכר לעולה, ואם זה שלמים, ואם זה נקבה זה לשלמים. שאלה ירושלמי, ואין השלמים באים מן הזכרים ומן הנקבות? אם כן, כיצד אתה אומר שרוב הזכרים הן עולות? הרי שלמים באים גם באופן שווה, גם מזכרים וגם מנקבות. למה אם אתה מוצא זכר, אתה אומר שהרוב זה עולות? מתרץ הירושלמי אלא כיצד הוא עושה, מוציאן לחולין וחוזר ועושה אותן עולות. כלומר להקריב את הכבש עצמו לעולה לא שייך, כי אולי הוא שלמים. לפדות אותו אי אפשר, כי אסור לפדות. אלא יש להמתין שאותו כבש שמצאנו ייפול במום. ברגע שיפול במום הרי ניתן לפדותו, וכעת כשאני פודה, אז אם מדובר בזכר שמצאתי, אז יכול להיות שזה עולה, יכול להיות שזה שלמים, לכן צריך לפדות גם על עולה וגם על שלמים. ואם מצאתי נקבה שברור שזה לא עולה, אלא שלמים, אז אנחנו מניחים שזה שלמים ופודים את זה ובכבש, בכסף קונים קורבן שלמים. אמר רב זעורה, ביור אחר, כמה דעת אמר תמן, תנאי בדינו על המותרות שיקרבו עולות, כן את אמר ופחה, תנאי בדינו על העובדות שיקרבו עולות. אומר רב זעורה יישוב אחר, יש מושג שנקרא תנאי בית דינו. תנאי בית דינו זה אומר שמראש כשהתפסתי קדושה, הרי שאם מתברר בסופו של דבר שנוצר כאן בעיה כמו כאן, שאותו אדם התפיס נניח קדושת עולה על הכבש הזה, או קדושת שלמים, ואני מוצא כבש לאחר מספר ימים או מספר שבועות או מספר חודשים, ונותר ונוצר אצלנו ספק האם מדובר בעולה או בשלמים, הרי שבאופן כזה אנחנו אומרים שתנאי בית דינו מראש כשהתפסתי, שאם הכבש הזה בסופו של דבר יימצא ולא נדע אם הוא זכר או שלמים, אז תנאי בדינו על העובדות שיקרבו עולות. ותירוץ כזה ראינו לאל בסוגיה של קופת הכינין, שיש שם כסף יותר ממה שאנחנו היינו צריכים, שמראש תנאי בדינו שכל אישה שמפרישה כסף לשים בקופה של הכינין, אם יישאר שם כסף מיותר, אם יישאר שם עודפים, העודפים הללו בהם אנחנו קונים קורבנות עולה. גם כאן תנאי בדינו מראש, שברגע שנמצא כבש כזה, אז אם הוא זכר, זה יהיה עולה, אם זה נקבה, זה יהיה שלמים, ולכן אין כאן קושייה איך אני מקריב חטאת לעולה, כי מראש כשהתפיסו שם את זה לשלמים, אמרו שבהנחה שזה יימצא, ולא נדע וזה נקבה, נקריב את זה לשלמים. ואם נמצא ונראה שזה זכר, נקריב את זה כעולה, כפי שאמרנו בדיוק בכינים, שאנחנו לוקחים כסף של קורבן חטאת, ומקריבים את זה לעולה. אמר רבי יוסף לרבי יעקב ברכה, וכי אין זה מזיד, הרי נמצא שהאדם מחלל שלמים על עולה. אמר לה, מכיוון שהוא תנאי בדין הוא אין זה מזיד, מכיוון שמראש הוא תרם והתפיס קדושה על דעת בית הדין, לכן אין בכך איסור. אמר רבי יסה הדענה התאמן, עוד כשהייתי בבבל, שם התקל רב יהודה, שמעתי שרב יהודה שאל לשמואל, מה הדין הפריש שקלו ומת? מה הדין? האם אדם שהפריש מאות למחצית השקל ונפטר, האם המאות הללו הולכות למחצית השקל או לא? אמר לי, יפלו לנדבה. שואלת הירושלמי, מותר עשירית היפה שלו, כהן גדול, שכפי שלמדנו לעיל, הרי בכל יום הקריב עשירית היפה מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, ואת עשירית היפה הוא שילם מהונו הפרטי. נשאלת השאלה, מה הדין אם אותו כהן גדול נפטר? מה אנו עושים עם היתרה של המאות? רבי יוחנן אמר, יוליכם לים המלח, כלומר הם אסורים בהנאה. רבי אלעזר אמר, יפלו לנדבה. עשירית היפה של כהן גדול, רבי יוחנן אמר, חוצה אותה ואחר כך מקדשה. כלומר, קודם כל, כשלוקחים את כל העשירית, הרי אנו שמים מחצית מהעשירית היפה שאותה מקריבים יחד עם תמיד של שחר, ומחצית מהעשירית היפה שאותה מקריבים קודם תמיד של בין הארבעים, הרי שחוצה אותה, מכניסים אותה לכלים שאינם קדושים, ורק אחר כך מקדשה. רבי שמעון בן לקיש אמר, קודם כל מקדשה, כלומר קודם כל שמים את כל העשירית היפה בכלי שרת שהוא קודש, לאחר שהמנחה כולה קדושה, חוצה אותה. מתנית פליגה על רבי יוחנן. המשנה דנה מעדין כהן גדול שבבוקר הכין עשירית היפה מחצה לבוקר ומחצה להקריב בערב, והכהן גדול לאחר שהקריב את המחצה של השחית נפטר. כעת העמדנו עד אחר הצהריים כבר כהן גדול אחר, הוא מביא עשירית היפה שלמה, מקריב מחצה ומחצה עבד. כלומר, הכהן גדול השני לא משתמש במחצית של העשירית היפה שהותיר הכהן גדול המנוח. ונשאלת השאלה, לפי רבי יוחנן, שקודם כל הוא חוצה ולאחר מכן מקדש, הרי יוצא שהחצי של הערב לא נתקדש בקדושת הגוף, וניתן לפדות אותו, כמו כל דבר שקדוש בקדושת דמים, שניתן לפדיון. ואם כן, מדוע אנו אומרים לכהן גדול שנתמנה אחר הצהריים, תדע לך, המחצה שנותר מהכהן גדול של הבוקר המנוח, זה הולך לאיבוד. מילא אם זה קדוש בקדושת הגוף, כי מראש הכהן גדול בבוקר לקח את כל עשירית היפה, הניח בכלי קודש, הכל התקדש בקדושת הגוף, הרי שלא ניתן לפגות את זה, אין ברירה, זה הולך לאיבוד. אבל אם כל עשירית היפה הזאת לא הונחה בכלי שרת של קודש, אלא הונחה מחצית נתקדשה בקדושת הגוף בכלי שרת, אולם המחצית של אחר הצהריים טרם נתקדשה, מדוע לא פודים את זה ומשתמשים בזה אחר הצהריים? פתר לה, יישב רבי יוחנן קושייה הזאת ויאמר, שכן אפילו מאות ילכו לים המלח. אומר רבי יוחנן, תדע לך, אפילו אם הכהן גדול לא הקדיש את עשירית היפה, אלא בסך הכל הפריש מאות לצורך קניית עשירית היפה, והכהן גדול נפטר, הרי שאפילו אז סבור רבי יוחנן, שכשהוא נפטר, המאות הללו הולכות לים המלח, לכן קל וחומר שהמנחה שקנינו, למרות שהיא לא נתקדשה בקדושת הגוף בכלי שרת, שאפי הולכת לים המלח, אבל אין מכאן קושייה על רבי יוחנן. מתניתה מקשה ירושלמי פליגה על רבי שמעון בן לקיש. ראינו שריש לקיש סבור, שקודם כל לוקחים את כל עשירית היפה, מקדשים אותה בכלי שרת, ולאחר מכן חוצים אותה, מחצה מקרימים בבוקר ומחצה בערב. מקשה ירושלמי, הרי המשנה בהמשך לדין שראינו שעם הכהן הגדול בבוקר, הכין עשירית היפה, מחצה הקריב נפטר, מינו כבר כהן גדול אחר, הוא צריך להביא הכהן הגדול השני, עשירית היפה מחדש, יוצא שעד הערב זרקנו פעמיים מחצית של עשירית היפה. קודם כל את החצי השני שלא הספיק להקריב הכהן הראשון המנוח, כהן הגדול הראשון, ואף הכהן הגדול השני שהביא אף הוא עשירית היפה והיא הקריב רק חצי, הרי שגם החצי שלו עבד, נמצאו שני חצאים של שני הכהנים הגדולים קריבים, ושני חצאים עבדים, ותניה לה, מחצה זה ראשון, מחצה שני תעובר צורתו ויצא לבית השפה. כלומר שני החצאים, גם החצי השני של הכהן הגדול המנוח וגם החצי השני של הכהן הגדול שנכנס זה עתה לתפקידו, שני החצאים הללו הולכים לבית השריפה. ונשאלת השאלה על ריש לקיש, הרי הכלל הוא ששריפה אינה מועילה ואינה שייכת אלא בקורבנות שנפסלו ומדוע שורפים. פתר לה, כרבי ישמעאל מהשבע ירושלמי, דרבי ישמעאל אמר איסרון מקדש. לפי שיטת רבי ישמעאל, הכלי שמביא בו את היסרון, הוא עצמו היה מקדש את המנחה בקדושת הגוף. וברגע שהיינו מודדים את המנחה כשהיא שלמה לתוך אותו יסרון, הרי כבר כל המנחה נתקדשה בקדושת הגוף ודינה כקורבן. ולכן הכלל הוא שהיא צריכה לצאת לבית השריפה, כך יישב ריש לקיש. המשכה הגמרא ואומרת, כשהכהן מתקרב תחילה לעבודה, כעת מבאר הירושלמי הדין מנחת חביתין, וכיוון ששני אנשים, שני סוגי כהנים צריכים להביא מנחת חביתין. כל יום הכהן הגדול הביא מנחת חביתין, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, וכל כהן אדיוט, ביום שהתחיל לעבוד בבית המקדש, היה מביא את המנחה הזאת, והיא הייתה נקראת מנחת חינוך, על שם שהייתה חונכת אותו לעבודה. אם כן, כשהכהן מתקרב תחילה לעבודה, כלומר כל כהן אדיוט שביומו הראשון שמתחיל לעבוד בבית המקדש, היה מביא הסירית שלו, הסירית היפה ועובדה בידו, היה מקריב אותה, הוא בעצמו. אחד כהן גדול שמקריב בכל יום, ואחד כהן אדיוט שעבדו עד שלא הביאו הסירית היפה שלהם, עבודתם כשרה. כלומר, אם הכהן אדיוט או הכהן גדול לא הביאו מנחת הסירית היפה, הרי עבודתם כשרה והיא לא מעכבת. רבי מנא בא ימי מרצה לומר, בו ביום נתקרב בתחילה לעבודה, בו ביום נתמנה להיות כהן גדול. עד עכשיו למדנו שכהן גדול צריך בכל יום להביא מנחת הסירית היפה, וכהן אדיוט ביומו הראשון לעבודה. דן רבי מנא, מה הדין כהן גדול שגם זהו יומו הראשון לעבודה בכלל? כלומר, יש בו גם דין של כהן גדול, ויש בו גם דין של כהן אדיוט שזה אתה מתחיל לעבוד. לכן אמר רבי מנא, הוא צריך להביא שתי מנחות של הסירית היפה. אחת לחינוכו, אחת מדין כהן אדיוט שמתחיל לעבוד היום, ואחת לחובת היום, כמו כל כהן גדול שמחויב להביא בכל יום מנחת עשירית היפה. ראינו שהתורה קוראת למנחת כהן גדול תופיני, על מחוות בשמן תעשה מובכת אביינה תופיני מנחת פינדי. ומה זה תופיני? זה מלשון אפייה. ומכך שאמרה התורה תביאנה תופיני, באה התורה ללמדנו בשעת הבאה תופיני, כלומר צריך לאפות בזמן ההבאה, ואין בשחית. אל תופה, אל תכין את המנחה הזאת קודם עלות השחר. שואל הירושלמי והתנינן, העמידו עושה חביתין לעשות חביתן? ושם הרי המשנה אומרת ועוסקת בעבודות שעשו טרם עלות השחר. ואם כן, זה נסתר מהתביען התופיני שמכאן דרשנו, שיש להכין ולאפות את מנחת הסירית היפה רק בזמן הסמוך להקרבה. אם כן, כיצד המשנה אומרת שעושה חביתין אפו קודם עלות השחר? מתרץ הירושלמי מרביכי הברדה, יש שני סוגים ושתי רמות של הכנה. יש את ההכנה המוקדמת, לעשות חמין לרווחם, רק לחמם את המים, כדי לרקח קודם האפייה, זה עשו אפילו קודם עלות השחר. אבל את האפייה עצמה, כאן אמרה התורה, תביאנה תופיני, תופה את המנחה קודם הקרבתה והבאתה. תופיני ממשיך הירושלמי ומביא מחלוקת לגבי אופן עשיית מנחת החביתים. רבי יסה בשם רבי חנינה אמר מתגנה ואחר כך אופה אותה, אולם רבי אחה בשם רבי חנינה חלק ואמר אופה אותה ואחר כך מתגנה. המחלוקת הזאת תלויה במחלוקת הבאה. תופיני זהו מלשון תופנה נע, כלומר שהיא תישאר עדיין נע, כלומר צריך לאפות רק בכדי חצי בשולה. רבי אומר תופנה תופנה רכה, כלומר קודם כל צריך לתגן אותה ואז היא תהיה רכה, ורק לאחר מכן לאפות אותה, כלומר לאפות אותה כשהיא כבר רכה. רבי דוסה אמר, תופן הנויי, כלומר צריך להיות נאה, כלומר שלא יתגנו אותה קודם. עתיין אילן פלגבטה, כי הינן פלגבטה. שתי המחלוקות הללו תלויות זו בזו. מנדה אמר תופן הנוי, מי שאמר שצריך לאפות את המנחה כשהיא נאה, כמנדה אמר מתגנה ואחר כך הופעה. ומנדה אמר תופן הרכה, מי שסבור שצריך לאפות אותה כשהיא רכה, כמנדה אמר, אופה אותה ואחר כך מתגנה. ובאמת כפי שביארנו, צריך לגרוס הפוך, שמי שאומר תופן הנוי זה אומר שהיא לא מתוגנת, שצריך לאפות אותה כשעדיין הבצק קודם תיגון, ולאחר מכן לתגן אותה, ואז בזמן האפייה היא הייתה נאה ולא הייתה מתוגנת. אולי מי שאומר תופן הרכה, הוא אומר הפוך, קודם כל תתגן אותה, ולאחר מכן תופה אותה, ואז יוצא שאתה אופה דבר שהוא רך עיסה שהיא רכה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.